ערב טוב, שבת שלום. שיחה הערב תהיה בנושא שממשיך את החקירה המשותפת שלנו כאן וממשיך את הדברים של סטיבן מאתמול. נושא התהוות. מקווה שנוח לכם, שאתם פנויים יחסית. תראו שאתם ממוקמים בצורה שמאפשרת לכם להיות בנוכחות, להקשיב. יכול להיות שבעקבות הימים האלה של התרגול, משהו מתפנה. יש איזו התרככות של העצמי. יכול להיות שלא, כן? אבל התקווה היא שכן, משהו בשירות המשותפת כאן מאפשר, אולי אנחנו לא לגמרי שמים לב לזה, אבל זה מתברר עם הזמן. אם העצמי הוא מאוד צפוף, הוא מאוד דחוס, הוא מלא במתחנים של עצמו, אז קשה ללמוד, קשה לשמוע, קשה לקלוט משהו מבחוץ, משהו חדש. אבל אם יש איזושהי התפנות, איזושהי התרככות, אז אפשר גם להקשיב. וזה הצעד הראשון בעצם בלימוד, להקשיב למשהו, ואחר כך הוא מחלחל באיזושהי צורה, ונבדק באמצעות ההתנסות, ובאמצעות החוויה שלנו, ומה שאנחנו יכולים להעיד עליו באופן ישיר, מתוך המפגש של התודעה הזאת עם המציאות שמתגלה. אז זה מהלך מורכב כזה. הבאתי כמה דברים שאני רוצה לקרוא איתכם, מדברי הבודה, עם איזושהי דרך שנראה לאן זה יוביל אותנו. אני חושב שהנושא של אתה ואנתה, ומהנושאים המסובכים האלה שעלולים לגרום לבלבול, עלולים לגרום לבלבול, ולמעשה זה היה המקרה גם לפני 2500 שנה, כשבודה לימד את הדברים, ובעצם באחת מהקריאות שלי, אחד הציטוטים שמצאתי ומאוד אהבתי, זה המאבקים של התלמידים של הבודה נאבקו לפעמים בדברים שיכולים להיות מוכרים לחלק מאיתנו, שאלות על העצמי, על מי אני, מה אני, איך אני, מי הייתי ומי אני אהיה, לאן כל זה הולך, כן. ובאופן מעניין, כשמישהו העלה שאלה כזאת, הבודה לא התפתה או רצה לעזור להם להגיע לתשובות בדברים האלה. אלה נתפסו כשאלות שהן לא מקדמות את הדבר החשוב. ותחת זה, הבודה הציע אלטרנטיבה. אולי נקרא מהדברים עצמם. האם הייתי בעבר, האם לא הייתי בעבר, מה הייתי, איך הייתי, למה הפכתי אחרי שהייתי ככה בעבר. האם אני אהיה ככה בעתיד? האם לא אהיה ככה בעתיד? מה יהיה בעתיד? מוכר לכם השאלות, השאלות האלה? זה מצאתי את זה מאוד חי, כן? באותו אופן לגבי ההווה, האם אני קיים? האם אני לא קיים? מה אני? איך אני? לגבי היצור החי הזה, מאיפה הוא בא? לאן הוא ילך? עכשיו, כל מי שיש לו קצת אולי מזג פילוסופי או איזושהי נטייה על הדבר הזה, שאלות שאנחנו אולי שאלנו את עצמנו. באיזשהו שלב, אז זה מרענן לדעת שיש היסטוריה ארוכה של הדבר הזה, שאנחנו לא, אנחנו לא לבד בזה. אבל עוד הוא אומר שמה שנקרא התלמיד האצילי, התלמיד, אתם התלמידים האצילים, כן? אנשים שבאים באמת לתרגל ולהבין דברים, שהוא רואה בחוכמה שלמה את ההתהוות המותנית ואת התופעות שהתהוו ככה, בלתי אפשרי בשבילו לרדוף אחרי השאלות האלה. אוקיי? זה כאילו נהיה לא רלוונטי לרדוף אחרי השאלות האלה, אם אנחנו מבינים את ההתהוות המותנית, את איך דברים מתהווים. אז יש לנו הזדמנות עכשיו ככה לשמוע קצת על ה... סיפור הזה של ההתהוות המותנית, מבט אחר, מבט אחר על מה זה להיות בן אדם, מה זה להיות חי ואיך הדבר הזה עובד. וזה קשור באופן מאוד הדוק לארבע אמיתות שאתם אולי מכירים. הלב של הלימוד הבודהיסטי באופן אוניברסלי, אפילו כל המסורות הבודיסטיות חוזרות לדבר הזה. אז אני רוצה לקרוא לכם קצת, אולי, כי אולי אתם לא מכירים, אולי לא קראתם, לעשות איזה אישור קו על זה, על ארבע אמיתות. כמו שהן מופיעות בהרבה מקומות, אבל במיוחד מופיעות במה שנקרא הנאה, הדרשה לנעת גלגל הדרמה, זה עכשיו הדרשה הראשונה שהבודה לימד, מה שהוא לימד, הלב, ההתחלה של הלימוד הזה. אז אולי נקרא, אני פשוט אקרא את זה, כאילו קצת ארוך תיוס אבלנים, זה לא מאוד ארוך. פעם אחת שהה מבורך בברנסי, בגן הצבעים שבאיסי פתנה. זה מקום, כן? שם הוא פנה אל חמשת הנזירים, חמשת החברים שלו לדרך, אמר להם ככה, מי שעזב, אל לו לטפח את שני הכתבים. אלו שניים, מצד אחד התמסרות להנאות גשמיות הקשורות להנאות החושים, שהיא מוגבלת, גסה, עממית, לא אצילית וחסרת תוחלת. מצד שני, התמסרות להתשה עצמית, שהיא מכאיבה, מוגבלת, גסה, עממית, לא אצילית וחסרת תוחלת. מבלי לסטות לשני הכתבים, התתגתה התעורר באופן מלא לדרך האמצע, אשר מאפשרת ראייה וידיעה, שמובילה אל השלווה, אל הידיעה הישירה והמיוחדת, אל ההתעוררות המלאה, אל הניבנה. יש לנו דרך אמצע, אמרתי על זה באחת הקבוצות היום, לא עינוי עצמי, לא התשה עצמית, כל המקומות שאנחנו דוחפים את עצמנו בכוח, וגם לא עינוג עצמי, כלומר לא איזה ויתור, רק להתמסרות להנאות החושים, כן? משהו באמצע, מעניין, משהו בריטריט, אמור לכוון לשם, להיות איזה מקום של אמצע. אני מקווה שזה לא עינוי עצמי בחוויה שלכם. אתם לא תופסים את זה ככה. התנאים פה הם לא תנאים של עינוי. יש מזגן, יש קריות. אבל גם לא איזושהי התמסרות למין עונג גס כזה, רק ליהנות. כן? זה לא בדיוק עובד ככה. מהי הדרך, דרך האמצע שאליה התעורר את התגתה? זו הדרך האצילית בעלת שמונת החלקים. השקפה נכונה, כוונה נכונה, דיבור נכון, פעולה נכונה, אורח חיים נכון, מאמץ נכון, תשומת לב נכונה ואיסוף נכון של התודעה. ואז הוא מגיע לדבר על ארבע האמיתות. זאת האמת האצילית של הסבל. לידה היא סבל, זקנה היא סבל, חולי הוא סבל, מוות הוא סבל. איחוד עם הלא נעים הוא סבל, והיפרדות מהנעים היא סבל. לא לקבל את מה שרוצים, זה סבל. בקצרה, חמשת המצרפים האחוזים הם סבל. אני אומר סבל, מתרגם סבל, כן, מתכוון דוקה. אי נחת. אי נחת מגולמת בכל הדברים האלה. בעיניי משפט המפתח, זה הדבר הזה שכולנו יודעים. איחוד עם הלא נעים והיפרדות מהנעים. שתי התופעות שאנחנו חוזרים ופוגשים אותן ממש כאן בימים האלה. יש רגע, יש הנעים ויש את הלא נעים, ואנחנו במערכת יחסים איתם. ומה המקור של זה? האמת האצילית של מקור הסבל, הצמה שמוביל להתהוות נוספת, כרוך בתשוקה, בהנאה ובהתענגות פה ושם. במילים אחרות, הצמה להנאות החושים, הצמה לקיום או התהוות, והצמה לאי קיום או אי התהוות. אלה שתי האמיתות הראשונות. אנחנו רוצים להבין את המקור, כדי שנוכל לנטוש את הצמה להתהוות, הצמה לאי התהוות, שהם מזינים בתורם את ההתהוות של העצמי. התהוות ואי התהוות. מה זה אומר? בהווה וי בהווה, זה המילים בפאלי. בהווה, משהו שנוצר בתהליך של היווצרות. ואפשר להבין את זה בתוך ההקשר של עוד מושג, כן, מושג קצת טכני, שתורגם בעברית כהתהוות מותנית, או מין סיבתיות שנוצרת מתוך תנאים, כן? שזה לימוד מאוד, הוא מאוד חשוב. הוא גם חשוב לנו כאן כמתרגלים ממש בריטריט. שמזהה את ה... זאת האלטרנטיבה, כן, זאת האלטרנטיבה לשאלה, כאילו, שאלנו קודם, מי אני, מה אני, מה הייתי, מה הייתי, מי הייתי, הבוד אמר, לא, לא. עדיף להסתכל על זה כהתהוות מותנית. כלומר, איך זה מתהווה. איך היצור הזה, בעצם מתהווה מרגע לרגע, כאיזשהו תהליך. אנחנו רוצים להבין את התהליך. התהליך הזה הוא לא סתמי, הוא לא רנדומלי, אלא הוא תהליך שקורה בתוך תנאים ונסיבות ספציפיים. אז אני מקריא פה עוד קטע שקשור לזה. רק בשביל הרקורד, כן, כי קראתי קודם שתי אמיתות מתוך ארבע אמיתות, כן? שלא יישאר לכם פתוח בראש. האמת הראשונה והשנייה, כן? הדוקה והמקור של הדוקה, וכמובן השחרור מדוקה, האמת השלישית, והאמת הרביעית, הדרך שמובילה לשחרור, שהיא הדרך בעלת שמונת החלקים. אז זה כמו איזה ראשי פרקים לדרמה, ראשי פרקים ללימוד. אנחנו בעצם מתעכבים עכשיו על משהו שאפשר לקרוא לו במובן מסוים השקפה נכונה, כלומר איך להבין את הדברים, איך לחשוב על הדברים, איך להבין את הדברים. אז מהי ההופעה מתוך תנאים? לידה היא התנאי לזקנה ומוות. בין אם בודות מופיעים או שאינם מופיעים בעולם, העיקרון הטבעי הזה מחזיק ועומד. האמת הזאת עומדת, זה סדר הדברים, זו הסיבתיות הספציפית. והתתגתה, כינוי לבודה, תתגתה, מבין את זה, תופס את זה, מסביר, מלמד, מתאר, מחכים, מבהיר, מנתח וחושף את זה. בודה כמעט אף פעם לא קורא לעצמו הבודה, כן? הוא מכונה הבודה, אבל כשהוא מדבר על עצמו הוא בדרך כלל אומר, אתה תג אתה. זה שהוא ככה. הוא בעצם חף מתיאור, אי אפשר לתאר אותו, פשוט ככה. ראו, הוא אומר, לידה התנאי לזקנה ומוות. אנחנו יכולים להסתכל על זה, תכף נראה את זה יותר בפירוט. זה לא רק הלידה הפיזית, נכון, תינוק נולד, כן? ברור שמה שנולד גם ימות. אבל זה נכון באופן יותר רחב לכל דבר, כל רגע שמוליד משהו, אם נוצרת איזושהי תופעה, יש לה רגע של לידה, והרגע הזה ישתנה ויהיה רגע של כליה. כמו היום והליל, כן, היום הזה נולד בבוקר, והיום הזה יסתיים בערב. ולא יהיה, היום הזה לא יהיה יותר. התהוות, בבא, היא תנאי ללידה. זה היווצרות, זה התהליך של היווצרות לפני שהדבר מבשיל ונולד. ומה התנאי להתהוות? היחזות. והשתוקקות היא תנאי להיחזות. והתחושתיות היא התנאי להשתוקקות, והמגע הוא התנאי לתחושתיות, וששת בסיסי החושים היא תנאי למגע. אנחנו נשאר עם הסיקוונס הזה רגע. אוקיי? אז מה יש לנו שם? נלך ברוורס, כן? בסיסי החושים, שישה חושים. כן? אנחנו רואים, אנחנו שומעים, אנחנו תואמים, זה איזושהי תשתית של הקיום שלנו, מקווה שיש לכם לפחות חלק מהחושים האלה פעילים, ואתם יודעים שכשהאפרטוס החושי הזה קיים, אז זה יש בסיס, יש שם תנאי, זה תנאי לזה שיהיה מגע, מגע, הכוונה למגע של, כמו של התודעה, עם האובייקט, ואז יש רגע של חישה. אבל זה לא מספיק שיהיה עין, אנחנו צריכים עין גם שרואה. אז יש את בסיס החושים, יש עין, אבל עין שרואה, זאת אומרת שיש רגע של מגע, עין רואה אור, אוקיי? ניאון, כן? יש אור. כמעט מיד, בעקבות המגע הזה, נרשם אצלנו הגוון התחושתי של הרגע הזה. של רגע המגע, והוא יכול להיות נעים, לא נעים, או ניטרלי, לא כזה ולא כזה. וזה מתחבר כבר לתרגול שלנו בצורה כזו, עם תשומת לב מספיק מאוזנת, אפשר לשים לב לדבר הזה. איך שאני פוקח את העיניים, או איך שאני שומע את הצליל, שומע את הצליל של הפעמון, אוקיי? בסוף התרגול. הצליל של הפעמון, נעשה את זה. ברגע הזה של המגע, תחושתיות. כן. אולי נעים, מאיזושהי סיבה זה נעים, הצליל הזה נעים. על הבסיס של הנעים נבנית השתוקקות, על הבסיס של הלא נעים נבנית הדחייה, ואם אנחנו מתמידים עם הדבר הזה, זה הופך להיחזות. אוהבים את הצליל של הפעמון? אולי יש שם יחזות. מחכים לצליל של הפעמון? בטוח יש שם איזושהי יחזות, כאילו, בדבר הזה. ואז אנחנו, העצמי נבנה מתוך היחזויות האלה. בלי שאנחנו שמים לב, כן? פשוט נבנה מתוך ההתאספות של העדפות. האחזויות, תן לי את זה, אל תתן לי את זה, אני רוצה את זה, אני לא רוצה את זה. כן? מוכר? מבינים? זה דבר גדול לראות את זה. להיות מסוגלים להתחקות אחרי הדבר הזה, להבין אותו, ממש להבין מתוך החוויה, לראות את זה בזמן אמת, בריטריט. איך דברים קטנים אפילו. בונים, אני לא אוהב קישויים. היה ברוכת ערב קישויים. אני לא אוהב קישויים. הנה זה, אני לא אוהב קישויים. זה חלק מהזהות שלי. כן? מספר איזה סיפור, כן? על מי אני, מה אני. וכן זה סיפור קטן, כן? אבל הוא חלק מהבנייה הזאת. על מה זה מבוסס? על זה שיש לי חוש טעם וחוש ריח, והיה מגע, וזה היה לי לא נעים. הלא נעים הפך למין העדפה כזאת, לאחזות כזאת, שמחזיקה מעמד. והנה נבנה איזה פן במערך הזה שאני יכול לקרוא לו אני. וכמובן זה מזין את עצמו, כי אם אני מאמין לזה, חושב את זה, אז יכול להיות שאני לא אנסה את התבשיל קישויים, כי אני לא אוהב קישויים. דווקא ניסיתי והיה לי טעים. אז יש... עצמי בכלא שלו, כן? יש שם איזה מחיר שאנחנו גם עלולים לשלם. אז אפשר להבין את הסיפור הזה של ההתהוות בכמה אופנים, כן? אופן אחד תיארתי אותו עכשיו, אופן פשטני יותר שלפעמים מוזכר הוא שבאמת כשמדובר על לידה, באמת מדובר על לידה. בעולם הבודיסטי, הבודה לא כפר בזה, כן? החיים לא נגמרים ברגע המוות, והם לא מתחילים ברגע הלידה. הם מעגל של המשכיות. זה מבט מעניין, מבט שאפשר, לא חייבים לשפוט אותו מיד, או אפשר כאילו לאמץ אותו כאיזה מין נקודת השקפה, אבל בכל מקרה, הרעיון הזה שההתהוות היא מובילה ללידה והלידה תוביל אותנו גם למה שיהיה ברגע הבא. זה הרגע הבא יכול להיות בחיים הבאים, כן? הלידה בתור היצור הבא, שגם היא תהיה כרוכה באי נחת וסבל כמובן, כי כל מה שנולד סופו למות ולהתקלות. זה נכון לתוך הגלגול הזה, וזה נכון גם לגלגולים הבאים. אפשר בסך הכל לדמיין למה כל זה נאמר בתרבות שהתקיימה לפני 2500 שנה, שבה הרעיון הזה היה רעיון מוביל. זה היה הרעיון המקובל, כן? זה לא... והבודה באיזשהו מקום, הוא הציג איזה סוג של אלטרנטיבה לדבר הזה. למרות שהוא כאילו פעל בתוך זה, הוא לא כפר בזה בפני עצמו, אבל הוא אמר בוא נסתכל על זה אחרת, בוא נסתכל על כל הסיפור הזה כרצף של דברים, שהניסיון לעצב את ההיווצרות שלנו בעתיד, הוא חלק מהסבל. אני חוזר על זה, הניסיון לעצב את עצמנו, בעתיד הוא חלק מהסבל. אנחנו רוצים ככה, רוצים אחרת, רוצים נמשכים לזה ונמנעים מזה. רוצים להימנע מזה. ובמקום לשחרר אותנו, זה משאיר אותנו בתוך איזשהו מעגל של היווצרות. לא צריכה להיות לזה אלטרנטיבה. יש לזה משהו אחר, אנחנו מחפשים משהו אחר. ואם זה נראה שנשמע איזוטרי לגבי החיים הבאים, או הגלגול הבלתי נפסק הזה שבתוך העולמות, בואו נסתכל על זה בתוך החיים האלה. באיזה מובן אנחנו נוצרים מיום ליום, או מרגע לרגע, או משנה לשנה, לפי מה אנחנו נוצרים, לפי התהליך הזה שמבוסס על השתוקקות, על היחזות ועל התמצקות של היחזות. איך אתה נהיה לא יודע, במקצוע מסוים, רופאה, כן? פסיכולוג, עורך דין, מה שזה לא יהיה, כן? מתוך השתוקקות, נאחזים בדבר מסוים, וגם פועלים בעולם בצורה מסוימת, וגם לובשים את התפקיד. והנה יש לכם דוגמה להתהוות אל תוך תפקיד, כן? הורה, אח, ילד, תפקידים שאנחנו לפעמים לא יודעים שאנחנו אפילו לוקחים אותם, אבל הם נמצאים שם, ובטח התפקידים שאנחנו כן יודעים שאנחנו נכנסים לתוכם. ככל שהאחזות יותר חזקה, סביר להניח שהאי נחת תהיה יותר גדולה. ככל שאני מחזיק יותר את התפקיד שלי, אני עכשיו מורה דרמה, יושב פה מלמד, אם ההזדהות עם הדבר הזה תהיה גדולה מדי, סביר שאני אפול. סביר שיש שם איזה סדק שבסוף יחיב, בסוף יראה לי את ההתפרקות של זה. כי כל דבר שנוצר, אתם זוכרים, כל דבר שנוצר, סופו להתפרק. גם התפקיד הזה נוצר והתפרק. גם כל אחד מהתפקידים שאנחנו מבשים, כולל הדברים שנדמים לנו הכי קרובים אלינו והכי בזהות ואמיתיים. כמובן יש בזה את הצדדים של השוואתיות, של כאלה שאנחנו נאחזים במשהו, אנחנו נאחזים לתפקיד, אני רוצה להיות כמו, אני רוצה להיות כמו, או שאני רוצה לא להיות כמו, או יותר טוב, או שאני מרגיש פחות טוב. כל המכשלות של האחזות לתוך התהוות מסוימת, כמה עומס הדבר הזה יוצר, מזהים את העומס של הדבר הזה, אנחנו נושאים איתנו עומס, העצמי נושא איתו עומס, וכמה הקלה יש, קודם כל לראות את זה, אוקיי, זה מתהליך כזה, אולי יש רגעים שאפשר לנטוש משהו בדבר הזה, אפשר להוריד מעצמנו את המשקל, אתה יותר פשוט, יצור חי, יושב, נושם, אוקיי? פחות עומס. עוד מילה אחת שהבאתי פה זה, לפעמים נשאלת השאלה, אני לא יודע אם זה יצא לכם לשאול את עצמכם, או זה עולה לכם בראש, אוקיי, יש תוקקויות, כן, יש תוקקויות, אבל רגע, אסף, כל יש תוקקויות לא טובות, ואם אני רוצה להיות באמת רופא, רופא, זה דבר טוב, אני רוצה לעזור לאנשים, יש עוד דברים שאני רוצה לעשות, והם נראים לי בסדר, נראים לי כאילו, האם הכל גורם לסבל? מה בודה אמר על זה? רגע, אני צריך לתקשר את הבודה, לראות מה דעתו על העניין. אני חושב להבנתי, כן? לא כל ההשתקקויות שוות. יש מזיקות יותר ומזיקות פחות. זה נכון שברמה מסוימת, וזה כן אפשר לראות, ברמה של ייצור, הייצור של העצמי, כן, יש איזה משהו שהוא כללי, שכל ההחזויות, בסוף יש בהם את הגרעין הזה של האי נחת. כי לאחז במשהו שהוא משתנה זה אי נחת. לאחז במשהו שאתה מנסה שהוא יהיה קבוע, והוא לא קבוע. אז כן, יש שם את הגרעין הזה בהכל. אבל כמובן שיש דברים שמזיקים יותר ומזיקים פחות. ואחד המקומות שבהם מצאתי ניסוח ממש מוצלח של הדבר הזה, זה דווקא מפילוסופיה היוונית, אצל אפיקורוס, פילוסוף שהוא חי, אולי 100 שנה אחרי הבודה, אבל ביוון, הם לא חושב שהם היו בקשר, אבל יש משהו בפילוסופיה האפיקוראית שהוא גם, יש פה גוון כזה, ומשהו, יש לו איזה ניתוח על סוגי ההשתקויות, סוגי ההנאות, כן, כאילו, לאן שווה להסתכל ולאן לא, הוא מחלק את זה להנאות שיש בהם, סיפוק והשקטה של משהו, והנאות שיש במקורי זה הנאה עודפת, משהו שאתה מוסיף. אז אם נתחיל באלה שאתה מוסיף, שבשניהם יש גם גופני וגם נפשי, והמסוכן ביותר לדעתו, זה ההנאה העודפת, מקום שאתה מוסיף, הנאה נפשית, המופשטת. מה למשל? תהילה ופרסום. עושר, נכסים, כוח פוליטי, ניצחון על אחרים. כל מיני, זה השתוקקויות. שהן מסוכנות פעמיים, כי הן גם, אתה רודף אחרי משהו שאתה רוצה להוסיף, לעלות, עוד משקל, זה עוד עצמי לוקח על עצמו עוד, כן, יחזויות והשתוקקויות, אבל גם הן מופשטות, ולכן הם, אין להם גבול. אתה לא מפסיק, אתה לא יכול להפסיק, כן? אתה רוצה פרסום, זה, השמיים הם הגבול, כן? באמת אי אפשר לעצור את זה. או כוח פוליטי, כמו שאנחנו רואים, זה דבר שהוא ללא גבול. ולכן הסכנה בו היא ללא גבול, ולכן זה פוטנציאל להשחתה, פוטנציאל לקלקול הוא עצום ולסבל. גם בצד הגופני יש לנו את התוספות האלה שאנחנו מנסים לפעמים להוסיף, שזה כל הדברים שהם כאילו לא נחוצים, הם מיותרים, ויש תוקקויות לדברים האלה, מה שנקרא נאות החושים, זה מה שעבוד הכינה נאות החושים. אוכל, כן? אפשר לאכול בשביל להשביע את הגוף, את הצרכים של הגוף, ואפשר לאכול בשביל להתענג. זה שני אופנים שונים. האופן השני, ההתענגות, היא מוסיפה משהו שלא נחוץ. אנחנו יודעים גם את הנזק שהדבר הזה יכול להוביל, ממש נזק פיזי, כי התרבות שלנו מלאה בזה, כן? כל מה שסוכרי וטעים, ואנחנו רוצים עוד מזה, אבל זה לא טוב לגוף, לא טוב לנפש גם. אז כל העינוגים האלה הם בקטגוריה של התוספת. אפשר לחיות בלי זה, אבל אנחנו רוצים עוד קצת, to grab, עוד טיפה, ילפיין עוד קצת. מהצד השני יש, נגיד, סיפוקים שמבוססים על השקטה, שיש שם הנאה ויכולה להיות גם השתוקקות לזה, כן? במובן מסוים אנחנו באים לריטריט בשביל הדבר הזה, אנחנו רוצים להשקיט את הנפש, למצוא מקום של שקט, זה לא כל כך גרוע לרצות את זה, ואנחנו לומדים איך זאת השקטה שנעשית על ידי הסרה ולא על ידי תוספת, אנחנו לא באים פה בשביל להוסיף, אנחנו לא מוסיפים עוד, אנחנו מורידים, אנחנו מורידים מעצמנו, שמים בעצמנו את הטלפון בצד, אפילו את המחשבות, אנחנו נשים בצד, קונפליקט, אולי נשים אותו בצד, אנחנו בעדינות, כן, לא בשביל לדחות או לעקוף, אלא אנחנו מבטרים, יש דברים שאנחנו, אני מבטר, באופן מודע מבטר, והוויתור הזה מוביל יותר שקט, פחות בלגן, גם בצד, כמובן בצד הגופני זה יותר ברור מתי, איך אנחנו משיגים איזשהו שקט. אנחנו רעבים, אנחנו אוכלים. במובן של הסבעת הרעב, כן. צמאים, שותים. אז היה שם איזה עינה אחת והייתה איזו השתוקקות, צמא, בודה קורא את זה, צמא, כן. למטאפורה הזאת. אבל ברגע שאתה שותה, זה יורד. ואתה בדרך כלל לא רוצה לשתות עוד, אם שתית ורבית, אתה לא תיקח עוד, תדחוף עוד כוס מים, זה לא יעשה את העבודה. אנחנו רוצים מחסה מפני הטבע, כן, מפני הקור, מפני החום, להוריד את האינחת שמה, אז כשמדברים על השתוקקויות, כן, אני חושב שכדאי לראות את כל המניפה הזאת ולהבין שכן, ברור שיש דברים ששווה או בסדר, כאילו אפשר לכוון אליהם ואין בהם נזק ויש דברים שיש בהם נזק. אנחנו אנחנו משתוקקים לחיים הרמוניים, אנחנו רוצים להפחית קונפליקטים, להסיר את הקונפליקט כדי שיהיה הרמוניה. אנחנו רוצים חברות, אנחנו רוצים להפחית, להסיר איבה, להסיר מריבה. אנחנו רוצים חוכמה ובהירות, אז אנחנו מסירים את הבלבול. אז יש פה, זה עולם אחר של שאיפות, שהן שאיפות שכדאי לטפח, ואנחנו מטפחים אותן כאן ביחד. זה אפיקורוס, לפחות לי זה עזר. נסתכל על הדברים האלה ככה. אנחנו חוזרים לבאווה ווי באווה. Okay. איך זה קשור למה שאנחנו מתרגלים כאן? לראות את התהליך הזה שבו אני נוצר מתוך ההשתוקקות, מתוך ההאחזות, בין אם זה דבר קטן או דבר גדול. לא בשביל לרדת על עצמנו. כולנו בסירה הזאת. זה לא בשביל לרדת על עצמנו, זה רק בשביל לראות את התהליך, כי לפעמים לראות את התהליך כבר מרווח משהו. כבר עוזר לנו לא להאמין עד הסוף לדבר הזה. ולזהות את זה גם ככמיהה באמת, כאיזה משהו, כמה אני רוצה להיות. מה זה להיות? שיראו אותי, שאני ארגיש קיים בעיני מי? ריטריט זה מקום מעולה לראות את זה. כי בריטריט יש מעט מאוד הזדמנויות שזה באמת יקרה. כי אנחנו בשקט, אנחנו לבד, אנחנו יושבים על הכרית, עיניים עצומות, אף אחד לא מסתכל עלינו במילה, ובכל זאת, משהו בנו מדי פעם מתעורר עם הדבר הזה, להיות. להיות זה שעושה מדיטציה טוב. בעיני מי? ואפשר אם הריכוז נבנה, ממש לראות את זה עולה ברגעים האלה, כאילו, את כל הסיקוונס, כן, הסיקוונס הזה, של מגע, התחושתיות שמתעוררת, כן, נניח, אתם עומדים בתור, לא יודע, עקפתם בתור לאוכל, אוקיי? ואז נדמה לכם שמישהו מסתכל עליכם, שמישהו עשה פרצוף. אז מה יש שם? יש שם מגע, כן, חוש הראייה קלט את זה, הוא חשב שקלט את זה, כן, אנחנו לא יודעים, אבל קלט משהו היה שם, זה רגע של מגע, אולי זה פשוט התודעה קלטה משהו, ומיד, איך זה מרגיש? לא נעים. תחושה לא נעימה, זה הוודנה, כן, אפשר לזהות את הוודנה, כגוון הלא נעים הזה שמתלווה לזה. זה יכול להיות נפשי, זה לא חייב להיות תחושה לא נעימה בגוף, זה יכול להיות גם לא בגוף, יכול להיות שיהיה בגוף איזה קיבוץ בבטן או משהו כזה, ויכול להיות נפשי. ודה לא נעימה. וכמובן מה קורה כשיש ודה לא נעימה? אני לא רוצה להרגיש את זה, יש דחייה. ואם הדחייה הזאת, אם אני לא שם לב, אז היא תתפתח לכדי איזה סיפור. מתחילת, אבל מה זה, מה חשבו עליי, מה יעשו, מי אני, למה אני עושה ככה, למה חושבים עליי ככה, למה אני תמיד חושב ככה על עצמי שככה, זה יכול לא להיגמר שעתיים. והנה לכם איך ההתהוות נוצרת מתוך זה, והדוקה, כן? ממש לידה וכלל. סבל, פשוט סבל. אבל עם תשומת לב אנחנו יכולים לתפוס את הרגעים האלה, אולי שם יש איזה חופש, גם איזה חופש, אוקיי. ברגע שראיתי את זה, אולי יותר קל לשחרר את זה, אולי זה כבר לא נראה כמו, לא להאמין כאילו לכל הדבר הזה, שמיוצר באופן אוטומטי, כן? לא בחרתי שזה יקרה, זה פשוט מיוצר, מתוך תבניות, מתוך הרגל, מתוך היסטוריה, אני פשוט רואה את זה. זה מה שנקרא לראות את הדברים כמו שהם מתהווים. לראות באמת. וכמובן הזנחתי, לא דיברתי איתכם עד עכשיו, על וי באהבה. כי באמת השנייה, אם אתם זוכרים, הוא אומר, ההשתוקקות להיות והשתוקקות לא להיות. כי עלולים לחשוב, אוקיי, אם ההשתוקקות להיות היא כל כך גדולה, בואו נשתוקק לא להיות ונפתור את העניין. אבל לא, זה מופיע גם כאותה בעיה, אותה בעיה. מה זה, מה זה, מה זה אומר לא להיות? לרצות להיעלם. לא להיראות, לא להתהוות, להתבטל. זאת הצורה, זאת הצורה, רק הפוכה. איפה שיש בושה או אשמה, או שלא יראו אותי, אולי אני לא אכנס לאולם, שלא יסתכלו עליי, אולי אני לא... כל מיני, כל מיני מופעים של, של הדבר הזה. אולי זה פחד, כן, להיכנס לתפקיד מסוים. אני לא רציתי להיות הורה בהתחלה. זה סוג של ויבאבה, אתה לא רוצה, לא רוצה להיכנס, לא רוצה להתהוות כמשהו. מתוך רתיעה, לא מתוך הבנה, לא מתוך חופש. החופש הוא גם מזה וגם מזה. זה מתוך תפיסה, זה מתוך איזה פרוג'קשן וחרדה וכל מיני דברים מהסוג הזה. אז גם שם, זה אותו סיקוונס, זה אותו תהליך, אנחנו יכולים לראות, לא נעים, הדחייה מה לא נעים, האחזות בסיפור הזה, נבנה סיפור, נבנה דמות שרוצה לא, רוצה לא, רוצה לא להראות עצמה, לא להתבטא, לא להמשיך. אתם מבינים שכל זה מבט, כן? זה מה שנקרא בדרמה השקפה. השקפה זה המשקפיים האלה שאנחנו לובשים. אנחנו יכולים להסתכל על החוויות, על המציאות בכל מיני צורות. אבל זו השקפה שמטרתה להקל, שמטרתה להברר, שמטרתה לא לסבך אלא להקל. המבנה קצת מסובך, כן? יש שם כמה מושגים וכל מיני דברים כאלה שאולי המוח האינטליגנטי שלנו כזה יושב פה ועכשיו, רגע, מה הוא אמר? מה, אני אזכור את כל הדבר הזה. אבל אם משהו היה שם מובן לכם, אז זה נכנס פנימה, כן? זה נגע באיזושהי נקודה שהייתה שם איזושהי בהירות, איזשהו רזוננס, איזשהו רזוננס פנימי. תנו לזה להוביל אתכם, תנו לזה להוביל אתכם כאיזושהי הדרכה לראייה של הדברים כמו שהם מתהווים מרגע לרגע. הם מתהווים בתוך התנאים והנסיבות האלה, על הבסיס של חוויות פשוטות שאפשר לגשת אליהם כאן ועכשיו. אפשר להיות במגע, נעים, לא נעים, תחושה, ראייה, שמיעה, מגע. בגלל האיטיות של הריטריט, בגלל תשומת הלב שמתחדדת, אפשר ממש לראות את זה. ואז לפעמים אפשר לראות את ההיסחפות משם לדברים אחרים, ולפעמים יהיו רגעים שאין היסחפות. כמו באותו הטיצ'ינג שסטיבן הזכיר אתמול, בראייה רק ראייה, בשמיעה רק שמיעה, ובתחושה הגופנית, תחושה הגופנית. פשטות. הזאת מתגלה משהו גדול דווקא, שיש בו חופש, שיש בו פחות ייצור של הצפיפות הזאת של העצמי, הקלה. הקלה. נראה לי מקום טוב לעצור. ניקח כמה רגעים של שקט ביחד, לתת לדברים גם לחלחל ולהיות מוטמעים בכל הגוף תודעה האלה. עד שהפעמון יצלצל ותוכלו לראות מה זה מגע של חוש השמיעה ומה הוא מעורר.